93 ו-92.8 FM. כל חי. חדש מכל חי. הדרך הבטוחה והשמורה להתעדכן בכל מה שקורה בזמן אמת.
כל חי אולן, אנחנו חושפים כי ראש הממשלה...
מכתב חריג של כלל דייני ישראל.
מותר לפרסום היחידה המרכזית במחוז מרכז...
קו העדכונים הטלפוני של כל חי אונליין. חייגו עכשיו ל-036-780-780 והאזינו לכל החדשות והדיווחים אונליין. 036-780-780 ואתם בעניינים. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה יצחק חן, ואת השעה הזו אנחנו פותחים חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
נפתח עם נושא החטופים, כי אנחנו יודעים שיש פסגה עכשיו בפריז, גם נציגי קטר, אבל גם הנציגים שלנו, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש ה-CIA, מטעם אמריקה, ארה״ב, דנים בעסקה על הפרק. עסקה שאומרת הפסקת אש של חודשיים בתמורה לחטופים, באה בחשבון?
אני לא רוצה לדבר על הפרטים של משהו שמתנהל עליו כרגע מסע ומתן, אני לא חושב שזה נכון לנהל את זה בתקשורת. זה גם לא נכון מול המשפחות שכל פעם משגעים אותם, פעם יוצאת כותרת שאוטוטו מחר בבוקר יסגרו הסכם, ואחר כך יוצאת כותרת שהכל למסע ומתן תקוע ואין לה סיכוי. ולכן אני מציע, עוסקים בזה שזה
אנשים. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על העניין העקרוני ברשותך.
בואו ניתן להם לנהל את המסע ומתן.
אז בעניין העקרוני לפחות, אם אנחנו לא נכנסים באמת לפרטיה של עסקה שאף אחד מאיתנו באמת לא יודע את הפרטים שלה, אבל ברמת העיקרון אנחנו עדים לסוג של ויכוח, הייתי אומר, מה הגישה הנכונה? לחתור לעסקה טובה ומהירה, או לחתור להמשך מאמץ מלחמתי, צבאי, כוחני, במקסימום נגד החמאס, כדי להכניע אותו יותר, ואז תבשיל עסקה יותר טובה. שני צדדים בסיפור הזה, ואתה מכיר בוודאי את שניהם, איפה אפשר להציב אותך?
אני לא חושב שיש ויכוח אמיתי כזה, כי קודם כל אני לא חושב שעד עכשיו מישהו שם על שולחן קבינט הצעה באמת להסכם שאפשר ללכת איתו ולאמץ אותו, ומצד שני, ושחמאס מסכים לו כמובן, כן, יש הרבה הצעות, רק חמאס לא מסכים להם. ומצד שני, אני חושב שבהחלט נכונה התזה שרק בלחץ צבאי אפשר להביא את סינבר להתגמש ולהגיע להסכם שמדינת ישראל תדע לחיות איתו. ולכן יש פה אחדות מטרה, למעשה שתי מטרות. מצד אחד צריך לעשות כל מה שאפשר ולהפוך כל אבן כדי להסדיר את החטופים הביתה. ומצד שני, ברור שהגברת הלחץ הצבאי זה מה שיזרז את המטרה הזאת, וגם כמובן מדינת ישראל בשום תסריט ובשום פנים אופן לא תוכל לוותר על המטרה הנוספת של המלחמה הזאת, וזה מיתות של תום חמאס וחזרת התושבים שלנו גם בדרום וגם בצפון לבתיהם.
החלטת בית המשפט בהאג, איך היא בעיניך אחרי ההסתייגויות ואחרי הצווים והצו הגדול שלא ניתן?
קודם כל, סך כל יצאנו משם בינתיים בשן ועין, כן? אבל עצם זה שמוכנים בסיטואציה הזאת, שיש פה ארגון נאצי רצחני שטבח ואנס ורצח בשביעי באוקטובר, ומדינת ישראל מגינה על עצמה ועל אזרחיה, בכלל לדבר במושגים של רצחם, אני חושב שזה שערוריה גדולה. אמנם ההחלטות של בית הדין, הם לא בחנו את הסוגיה הזאת, כן? הם לא קבעו שכן מפתח הרצחם, אבל אני חושב שהנכון היה לדחות את העתירה של דרום אפריקה על הסף, ולא להתעסק איתה, כאילו יכול להיות שיש בה ממש.
אתה יודע להסביר, למשל, מדינות כמו סין ורוסיה, שהחלטות כאלה זה גול עצמי, הרי הן הראשונות, נכון שהן לא אוהבות את ישראל גדולות, אבל הן הראשונות שאמורות לדחות כאלה הצעות, כי מחר אותם מילים יחולו עליהם, או שהכל כאן זה משחק אחד גדול?
הכל זה משחק אחד גדול, זה נכון שגם רוסיה נדבעת שם באותו בית הדין בדיוק, שזה אגב חלק מהסיבה למה שמערב ככה מאוד תומך בבית הדין ומחפש בעיקרו. אבל העמדה הרוסית לגבי המלחמה הזאת היא כבר לאורך תקופה עמדה מאוד תוקפנית כלפינו,
כן, ברור.
ביטויים שבלתי אפשריים.
פגישה עם ראשי החמאס מיד אחרי השביעי באוקטובר. לא צריך יותר מזה.
פגישה עם ראשי החמאס, אגב, כבר יותר מאחת. יותר מפעם אחת רוסיה הרכה אצלה משלחות בכירות של החמאס. רוסיה מדברת עלינו במושגים, משווה אותנו לנאצים. שזה כמובן שרויה.
מה קרה לפוטין? אתה מכיר את האיש הזה אולי הכי טוב בפוליטיקה הישראלית?
אני מזהיר מזה כבר יותר משנה. אפילו ומדבר בצורה ברורה על כך שרוסיה שינתה את המיקום האסטרטגי שלה בגלל העוינות למערב, בגלל ההתנגשות שיש לה כרגע עם ארצות הברית ועם העולם הערבי. היא נוהגת לפי השיטה, האויב שלה, האויב שלה, הוא ידיד שלה. זה יצר לה ברית אסטרטגית עם איראן, שאגב שודרגה בשבוע שעבר בהסכם בשיתוף פעולה ביטחוני בין מועצות לביטחון לאומי בין שתי מדינות, שאנחנו עוד לא עד הסוף מבינים מה היו השלכות האסטרטגיות של ההסכם החדש הזה. רוסיה לכן גם תפסה עמדה סוג של תמיכה בחמאס, בגלל התמיכה של ארצות הברית וישראל. ואני הזהרתי מזה שזה יקרה, וכל הניסיונות שלנו להיות נחמדים, ולא לנקוט עמדה חד משמעית לגבי מלחמת רוסיה אוקראינה.
איפה? היו ימים שניסינו להיות מתווכים, אני רק רוצה להזכיר לך, כן.
זה בתחילת המלחמה, היה לזה מקום, זה כבר מזמן לא רלוונטי. ומדינת ישראל שילמה מחירים ביחסים שלה עם ארצות הברית ועם המדינות המערב. וכמובן, כמו שחששתי שיקרה, והזהרתי שיקרה, לא קיבלה תמורות מרוסיה ברגע המלחמה.
כן, אני רוצה לדבר איתך על סוגיית אונרה, אתה עוסק רבות בעניין הזה גם בוועדה, ואולי האפקט התועלת, נקרא לזה, תועלת אפקטיבית יחידה ממה שקרה בהג, זה כדור השלג סביב אונרה, עוד מדינה אחת אחרי השנייה, מודיעות שמפסיקות לתמוך בארגון הזה, אבל עדיין לא אומרות בכל ברור שאונרה זה ארגון משתף פעולה עם טרור בצורה מוחשית וברורה, זה עוד לא שם.
אני לא חושב שזה קשור באופן ישיר להג, זה קשור לעובדה שפשוט אונרה הפכה לסוג של מפריעה לאנשי חמאס, אגב במשך שנים זה לא חדש, ולכן לא הופתעתי כשגילינו שחלק מהאנשים שהיו עובדים אונרה השתתפו בטבח 7 באוקטובר, חלק אחר הסתירו אצלם בבית את החטופים, והבעיה היא הרבה יותר עמוקה, זה לא רק הדברים האלה שהם עכשיו בחקירה, ואני שמח שמדינות התאומות מהמערב הקפיאו את המימון כרגע להפעיל לחץ על אונרה, וטוב שזה קרה. אבל המצב הוא הרבה יותר מורכב. כי דרך אונרה היום מוגש רוב הסיוע הומניטרי לרצועת עזה. ומי שמנהל אותו, את הסיוע הזה, כולל במחסות הומניטריים, שאנשים שנמצאים שם מלבד הסיוע לא נשאר להם כלום בחיים שלהם, זה בהרבה מאוד מקרים אנשי תנועת חמאס. וכשאתה מקבל את האוכל, את המים שלך, את המצרכים הבסיסיים מאנשי חמאס,
כשהחמצן שלך תלוי בחמאס, אתה לא יכול לצאת נגדו, אתה שבוי שלו.
לא רק לא יכול לצאת נגדו, השלטון של חמאס עליך מתהדק. באופן פרדוקסלי יכול להיות שהשליטה של חמאס באוכלוסייה ברצועת עזה היום היא יותר גדולה ממה שהייתה עד 7 באוקטובר, שזה בניגוד מוחלט למה שאנחנו מנסים להשיג. ולכן מדינת ישראל חייבת לא רק לעודד מדינות שהפסיקו את המימון ולנהל קמפיין מדיני מול אונרה, אלא מדינת ישראל חייבת לפעול באופן דחוף כדי שחברי תנועת חמאס לא ישמשו בתפקידים ניהוליים בארגון אונרה, ודאי באותם נקודות שאחריות על חלוקת הסיוע ההומניטרי. וצריך לדרוש את זה מן אונרה, צריך לעשות את זה בשטחים שאנחנו יודעים לפעול אפקטיבית, פשוט לעשות. כל מנהלי מחסות וכל בעלי תפקידים ניהוליים באונרה, שהם חברי תנועת חמאס, הם חברים בכירים בארגון טרור, מקומם אחרי סורג ובריח.
אונרה זה בעצם רק כיסוי אחד גדול. אני רוצה לחזור רגע לעניינינו, ברשותך, חבר הכנסת אלקין, מה הוא צריך לקרות שיהיה פה באמת ממשלה יותר רחבה? שהשיח שמדברים, אתה יודע, מן השפה ולחוץ, אחדות, 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 באמת יהיה, יחלחל פנימה. אנחנו בזמן מלחמה, המלחמה הולכת ומתארכת, אנחנו צריכים את העורף חזק עם נשימה, עם אוויר בריאות, ובמקום זה מחר עוד פעם תקציב, והצבעות אי-אמון, וחוזר חלילה.
קודם כל, זאת בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו החלטנו את מה שהחלטנו, שמנו בצד את המחלקות הפוליטיות שהן לא מעטות והן קיימות, גם אידיאולוגיות, והצטרפנו לממשלה הזאת, למרות כל הביקורת שלנו עליה, כי חשבנו שהאחדות למען ניצחון במלחמה הזאת הוא כרגע הצורך העליון והמועדף על פני כל הדברים האחרים. מלחמות יהודים יכולים לחכות, אנחנו כרגע נלחמים באלה שמנסים לרצוח אותנו וטפחו בנו בשביעי באוקטובר. ואנחנו גם בעמדה היום, לפחות אני יכול לדבר על עצמי, שצריך גם להמשיך במגמה הזאת, כן? לכן אנחנו הממשלה הזאת, גם כשהיא מקבלת החלטות שהן לא לרוחנו, וזה קורה. מצד שני, אני חושב שחלק מהאחריות צריכה להיות על שני צדדים. גם מצד אחד על ראש הממשלה וחלק מחברי קואליציה ושרי קואליציה, שלצערי לפעמים שוכחים שאנחנו אחרי 7 באוקטובר ומנסים לחזור במציאות של 6 באוקטובר. אתה שומע את זה בכל מיני התבטאויות של חלק מהשרים או בקידום של כל מיני יוזמות, וחבל שכך, כן? אני חושב שעל מי שנמצא בשלטון יש אחריות יתר, כן? על ניסיון להחזיק אחדות ולייצר אחדות, וחלק מהשיח המתלהם שמתחיל לחזור לחיינו הוא לא מקל עלינו בהתעקשות שלנו, כן, להישאר בתוך הממשלת האחדות. ומצד שני, הייתי מצפה גם מאנשי אופוזיציה, אולי ללכת יותר בדרך של ליברמן הולך בה, כן, שהוא יקריט שהוא לא יתמוך באימון, ולא חושב שזה הזמן לבחירות, ואני מצר על כך שגם יש עתיד וגם מפלגת העבודה מנסים לחזור לימים של 6 באוקטובר, כאילו שום דבר לא קרה כאן.
דברים חשובים, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב.
חבר הכנסת דני דנון, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
אתה משתתף הערב בכנס להתיישבות יהודית ברצועת עזה?
אני בצפון היום, בביקור בחיל הים ומספר סיור בצפון. אני לא משתתף בכנס, אבל בהחלט אני שמח לשמוע שהגיע קהל רב.
יש שם 12 שרים, 15 חברי כנסת מהקואליציה, ולו אתה היית במרכז הארץ, אתה היית חבר כנסת ה-16?
אני חושב שאנחנו צריכים להבין שגריעת שטח זה דבר חשוב מול האויבים שלנו, כי אנחנו יודעים שלבנות מבנים שנערוץ להם, הם יודעים לבנות ולחפור טוב. למלא את השורות של המחבלים הם גם יודעים למלא, אבל ברגע שאתה לוקח להם שטח, זה דבר שאי אפשר להחזיר. ולכן אני חושב שיש מקום לגבי איכן ואיפה אפשר לשקול את זה. אני הצעתי רצועת ביטחון הרבה יותר רחבה מאשר הרצועה שבה שאנחנו כרגע מתכננים לבנות, ואפשר לשקול באותה רצועת ביטחון לבנות התיישבות שתהיה סמל למה שעושים לעם היהודי כאשר באים לפגוע בו.
כשאנחנו מדברים על גריעת שטח, זה אמירה אחת, והתיישבות יהודית זאת אמירה שנייה. אתה בעד ליישב יישובים יהודים מעבר לקו בתוך רצועת עזה היום?
אז אני אומר שהשלבים הם חשובים. קודם כל אנחנו צריכים לקחת את השטח הזה בתפיסה של רצועת ביטחון, ובהחלט אני חושב שצריך לקיים דיון לגבי מה עושים באותה רצועת ביטחון. ואם הולכים ברצועת הביטחון למשהו משמעותי, אז אני הייתי לא, עם כל הנוסטלגיה, ואני מבין את החברים שעזבו את גוש קטיף, אני לא הייתי ממליץ לחזור לגוש קטיף. הייתי ממליץ לחזור ליישובים שצמודים לגדר, שגם יהיה קל להגן ולפתח אותם.
טוב, בית המשפט הבינלאומי בהאג, אתה מכיר היטב את הזירה הבינלאומית, מהאום ומעבודתך הרבה בשנים האחרונות, הופתעת ממה שקרה שם?
תראה, אני לא הופתעתי, ברור שזה הצגה, זה קרקס פוליטי.
לא, אבל היה יכול להיות יותר גרוע, יש כאלה שאומרים.
תראה, בסוף התוצאה היא סבירה. אבל הרי על מה הדיון? הרי למישהו יש בכלל ספק שאנחנו מבצעים רצח עם? זה הזוי לחלוטין. הם היו צריכים לקחת את העתירה הזאת ולזרוק אותה מכל המדרגות, והם לא עשו את זה, כי יש פה פוליטיקה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים בנושא הזה להבין שזה חלק מהטרור הדיפלומטי, אבל בסופו של דבר אני חושב שהצוות שלנו עשה עבודה טובה ובלם את השנאה הזאת.
אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת דני דנון, שאנחנו מדברים ערב הצבעה על תקציב המדינה, ויש כבר הצעות אי אמון, והשיח הופך להיות שוב חזרה מאוד מאוד פוליטי. יש לכם חלק בעניין הזה, או שזה הכל רק האופוזיציה?
זו טעות. אנחנו עדיין בתוך מלחמה, הם צריכים להתאפק, ולהבין שכרגע עוד לא העת, שיתאפקו קצת, יחכו, יגיע הרגע שנוכל לחזור לשגרה, לכל המאבקים וההצבעות. כרגע אנחנו צריכים להכריע את האויב, וזה הדבר שצריך להתמקד בו כרגע, בהכרעת החמאס, נקודה.
מה עמדתך לגבי עסקת חטופים? מדברים על חודשיים, הפסקת אש, אם תהיה בכלל כזו עסקה, אני לא יודע. אבל מה הקו האדום מבחינתך באשר לחטופים?
תראה, אני חושב שהנקודה המשמעותית אם זה הפסקה או עצירה. אם מדובר בהפסקה שמובילה לעצירה, זה בעייתי מאוד. אם מדובר בהפסקה, שבסופו של דבר אנחנו מחדשים את המלחמה, אז בהחלט אני חושב שאנחנו צריכים כן לשקול זאת.
אוקיי, ומילה אחרונה לסיום, כי לא דיברנו בסופו של דבר על מה שקורה גם ברצועה וגם בצפון. אני לא מדבר מבחינה ביטחונית, צבאית, הצבא נלחם, אני מדבר על התושבים. תושבי הצפון לא יודעים מה עתידם, תושבי הדרום לא יודעים מה עתידם. כמה זמן מדינה יכולה להכיל את המצב הזה, אתה יודע, על כל המשמעויות?
תראה, אני חושב שאנחנו עשינו טעויות במקומות מסוימים שבהם פונתה אוכלוסייה. אנחנו צריכים להבין שלפנות ערים שזה משמעויות אדירות מתחת החוסן הלאומי, והיינו צריכים להעביר מסר מאוד ברור לאויבים שלנו, שאם הם תוקפים ערים בישראל, אנחנו גובים מחיר כבד מאוד. כרגע אני חושב שאנחנו צריכים לבנות את מעטפת הביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון אמיתי, שתושבים יוכלו לחזור, ואני חושב שאנחנו מתקרבים לכך בדרום, בצפון, עוד הדרך ארוכה.
חבר הכנסת דני דנון, איש הליכוד, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב, בשורות טובות, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום להראל חורב.
ערב טוב אבי.
חוקר חברה ופוליטיקה פלסטינית, בכל מה שקשור לזירה הפלסטינית נקרא לזה. מה תמונת המצב שמדברים על המושג, על המילה הזו, פלסטיני? הרי יש את עזה, יש את יהודה ושומרון, יש הרבה מאוד אינטרסים משותפים, יש אינטרסים מנוגדים. תעשה לנו רגע סדר, 3 חודשים, 4 חודשים אחרי פרוץ המלחמה.
מבחינת הקשר בין יהודה ושומרון לבין רצועת עזה, אתה מתכוון?
כן.
תראה, אנחנו מדברים בעצם על באמת שתי זירות שונות מאוד. תמיד היו, תמיד נשארו, גם במובן ההיסטורי, זאת הייתה תחת כיבוש ירדני, זאת תחת כיבוש מצרי, והדברים האלה יצרו הבדלים מאוד מאוד גדולים ביניהם. בשלושה חודשים האחרונים אתה רואה איך ביהודה ושומרון השיח הוא הרבה יותר מיליטנטי, תומך בחמאס, אנחנו מכירים את הנתונים, כבר שמענו 80%, תומכים במה שקרה בשביעי באוקטובר. יש לומר שרובם מתכחשים לזוועות שביצע חמאס, הם פשוט לא רוצים לשמוע על זה. רובם לא ראו שום סרט זוועות מהסוג הזה, והם פשוט מעדיפים להתייחס למה שנוח להם יותר להתייחס, וזה כאילו הכיבוש של חמאס את היישובים במשך ואת הבסיסים במשך כמה שעות. והדבר החשוב ביותר שצריך לומר בעניין הזה, שביהודה ושומרון לא מרגישים כמובן את נחת זרוע של צהל כפי שמרגישים את זה ברצועת עזה עכשיו. לכן יש באמת פה שתי חוויות שהן שונות בתכלית. מאוד קל לתמוך בחמאס כשאתה נמצא ביהודה ושומרון ולא כשאתה בעזה ממש. בעזה אנחנו מדברים בעצם על אזור שהוא מוכה אסון. המקום היחידי שבו נגיד פחות מרגישים בעזה את מוראות המלחמה זה ברפיח עצמה, אם אתה תושב קבע של רפיח. כי צריך להזכיר שיש שם כמובן ערי אוהלים עצומות.
פליטים מאות אלפים.
ממש, ממש, אולי אפילו מעל מיליון. גשם, קור וכל מה שכרוך בזה, וגם שם זה לא בדיוק פיקניק, אבל אם אתה תושב רפיח, ויצא לנו לדבר עם תושב רפיח בימים האחרונים, מבחינתם אין הרגשה, בוא נגיד, חזקה של המלחמה. יושבים, מדברים באינטרנט,
הוא נשאר חי בביתו, ודי שומר על שגרה.
כן, שומר על שגרה, אבל כמובן שכל זה יכול להשתנות בתוך יום, אם צהל מתחיל את הפעולה שלו ברפיח.
אני רוצה לדבר איתך על המושג שאנחנו פה בישראל אוהבים לקרוא לו היום שאחרי. כשמדברים על מי ישלוט, מה יהיה, איך יראה, מה ייראה, יש עוד כוחות בכלל באזור חוץ מחמאס ורשות פלסטינית? יש עוד איזה גוף שיש לו מספיק כוח בכלל לקום יש מאין פתאום ולהשתלט על הדבר הזה?
תראה, בתוך אצל הפלסטינים עצמם יש הרבה כוחות מנוגדים שאינם בהכרח של חמאס. הדוגמה הבולטת ביותר כמובן זה מוחמד דחלן, שהוא היה בעבר איש הרשות, אבל הפך להיות אופוזיציונר מרכזי לאבו מאזן, והורחק אפילו מפתח, אבל הוא איש שמגובה בהרבה מאוד, נגיד את זה ככה, גם תמיכה מדינית וגם כלכלית של מדינות המפרץ, ובראשן איחוד האמירויות. יש, זאת אומרת, אדם כזה לכאורה יכול לבוא ולבנות איזשהו בסיס ברצועה. הבעיה היא שהשחיתות לא זרה גם לו, ומהבחינה הזאת ישראל צריכה באמת, ישראל, בעלות בריתה, ארצות הברית עצמה כבר נדרשה לזה בצורה ישירה מול הרשות, ולדרוש שכל נציג של הרשות שתהיה שם, או כל גוף של הרשות שיוקם שם, ולא משנה כרגע, אני לא נכנס אפילו למה תחומי סמכותו של גוף כזה תהיינה, בוודאי לא צבאיות, זה יהיה גוף אחר, זה יהיה גוף שלא יתנהג כמו הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, כלומר, יהיה תחת פיקוח נגד שחיתות, יעקר את המערכת חינוך שלו מהתכנים האיומים ונוראים שלה, וכמובן לא ישלם כסף למשפחות המחבלים. להגיד לך שזה יהיה קל להשיג את כל הדברים האלה? ממש ממש לא, אבל לפנינו דרך ארוכה, אין ברירה. זאת אומרת, כל הייצוג של המצב שם הוא סיפור ארוך, ועדיין, אני לא חושב שיש בפנינו ברירה אחרת.
טוב, ומילה אחת על הלחץ הצבאי, שבכל זאת נותן את אותותיו, שאתה מדבר עם החיילים בשטח, המפקדים, הם אומרים אנחנו מנצחים, אנחנו מכריעים, עושים הרבה הרבה מאוד פעילויות שאולי בתקשורת, אתה יודע, בתמונה הכללית, במקרו, פחות רואים את זה. אתה יודע, יש סימנים שאתה יודע לומר מהצד השני, שהלחץ הזה מביא אותם לקראת הכרעה, הרי הם עושים באמת הרבה עבודה פסיכולוגית להראות שהם לא נשברו, שהם מחזיקים בחטופים, שהם מקשיחים עמדות לגבי עסקה, פה ושם משגרים כל מיני רקטות. מה קורה שם בפנים?
חד משמעית, אבי. תראה, כל הדברים האלה הם תדמיתיים. צריך להבין שחמאס יורה איזושהי רקטה, או אפילו מקבץ רקטות, מצליח לראות את המעצפות, זה הכל עובד על התדמית. אפילו לא מעניין אותם אם הרקטות האלה תפגענה או לא. זה הכל ענייני תדמית. כשאתה מתעסק עם ארגוני מוקאומה, ארגוני התנגדות, אתה צריך להבין שהמלחמה שלך היא קודם כל על הדימוי של המלחמה הזאת. עכשיו אני יכול להגיד לך שהחיילים, הרשמים של החיילים, שגם אני כמובן עוקב אחריהם בצורה אדוקה, הם הנכונים, הם גם יודעים הרבה יותר מאיתנו, בעוד שאנחנו יושבים כאן באולפנים ומייללים, ומנסים להתייחס למלחמה שהיא שונה בכל קנה מידה ממלחמות קודמות שהיו לנו, כאיזה סוג של מלחמת יום כיפור או מלחמת ששת הימים שאפשר לגמור אותם ביום יומיים. זה לא עובד ככה מול ארגונים מהסוג הזה, וצריך סבלנות. והדבר החשוב ביותר לגבי הלחץ הצבאי שעובד, אני אוסיף אחרי זה גם סימן קריאה. לא היינו יכולים להגיע אפילו לדיבורים שעכשיו אתה שומע מכיוון נגיד הניו יורק טיימס, ובואו נראה אם הדבר הזה מתגשם, כן, הכל עם הערות הזרה, אבל אני חושב שלא היינו יכולים להגיע לזה בלי הלחץ הצבאי. אם חמאס מוכן באמת למשהו בסגנון הזה או קרוב לזה, זה משהו שהוא תוצאה של הלחץ הצבאי. וזאת לפני שאני נכנס איתך לפרטי העסקה,
כן.
כמה חמאס מתחמן אותנו
שם. לא, גם לא ברור, גם אין פרטים, עזוב, אין פרטים, עדיין לא יודעים, ובוא לא נעלה, אתה יודע, נכון. יותר מדי. כן, הכל עוד פתוח בהחלט בעניין הזה. הראל חורב, חוקר נכון. חברה ופוליטיקה פלסטינית, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, שלום לליהו דהן.
שלום וברכה.
ערב טוב, אתה מגיע לכרם שלום, יחד עם עוד מאות מפגינים, כדי לחסום את המסעיות שמביאות דלק ומזון וסיוע לחמאס ולרצועת עזה. מה מביא אותך עד לשם? אתה מירושלים, נכון?
אני לא, היום אני גר בפתח תקווה, אני עברתי מירושלים לצורך שיקום במרכז. זה לא קל להגיע מפתח תקווה בכלל, בפרט במצב שלי. אני אמנם בדרך כלל הולך עם קביים, אבל היות והיה לנו מעל קילומטר ללכת שם ברגל, ואני הולך אותו מאוד לאט, אז אני לקחתי את הכיסא גלגלים, ופשוט עשיתי את הקילומטר הזה עם כיסא גלגלים, קילומטר רגלי ש...
אז רגע, אתה כבר קצת ככה מקדים את המאוחר, אז בוא תחזיר אותנו רגע לאירוע כיסא גלגלים וקביים ולמה אתה בשיקום. בוא נתחיל רגע, למי שלא זוכר.
אני בשנה שעברה, בסוף חודש תשרי, זה היה דרך אגב גם אוקטובר, אני לא יודע מה יש עם החודש הזה, אבל גם כן באוקטובר זה היה, אני נפצעתי בפיגוע, דקר אותי מחבל בן 16, ואני נפצעתי מאוד קשה, הוא חתך לי את רוב חוט השדרה, הייתי כמעט שנה בכיסא גלגלים, איזה ככה איזה 8-9 חודשים בכיסא גלגלים. היום אני עדיין משתמש פה ושם, כמו ששמעת היום, אבל אני ברוך השם היום כבר הולך עם קביים, עדיין לא ככה לא רץ, אני הולך לאט, אני סוחבתי עדיין מגבלה מאוד קשה, אני עדיין בשיקום. ואתה יודע, מקווים להשתקם כמה שיותר.
אתה יודע, אני רק שם פה סוגריים ואומר למאזינים שלפעמים, אתה יודע, אומרים פצוע בפיגוע, נפצע, ברוך השם ניצל ושוחרר מבית חולים. שנה וארבעה חודשים אחרי הפיגוע, אתה עדיין לא במיטבך, ואתה עדיין בשיקום, ועובר מכיסא גלגלים לקביים.
כן. זה גם לא משהו שהלוואי שאני אתרפא לגמרי, ואנחנו מקווים לניסים והכל, אבל אתה יודע, זה פציעה, זה מגבלה, זה לא בהכרח משהו שחולה, כן. אתה מבין?
זה נחות לכל דבר ועניין, זה פגיעה לטווח מאוד ארוך, נאחל לך רפואה שלמה כמובן. אז דווקא בגלל הרקע הזה ומה שעברת, אתה בוחר לבוא ולהשתתף במחאה ובחסימת כרם שלום.
תראה, אני לא רוצה להגיד שזה דווקא, אני יכול להגיד לך שהרקע הזה נותן לי דגש ונותן לי להסתכל על זה, אבל האמת היא אותה אמת, ויכול להיות מאוד שגם אם לא הייתי נפצע הייתי הולך, עכשיו יכול להיות שלא הייתי הולך כי לא הייתי שם לב, אבל האמת היא שהיינו צריכים ללכת, ולא לא בגלל שאנחנו מנסים חלילה להיאבק עם ההחלטות של הממשלה. אני לא יודע, יכול להיות שיש לחץ מאמריקה, ויכול להיות שהממשלה חייבת לעשות את זה. אני לא נכנס לזה, אני לא יושב בקבינט, ולא רוצה לשבת שם. אבל זה חלק שאנחנו חייבים לעשות. קודם כל, כי אתה רואה שהמשטרה לא מנעה בעדינו, זה מסוג שם כל מיני דברים רשמיים, באיזשהו מקום, ואני רואה שהם אפילו שמחים בזה. אני לא יודע מה, אבל אתה יודע, במצוות הוכחה, יש מעבר לעניין שאנחנו רוצים שהיהודי יחזור בתשובה, יש במצוות מחאה גם משהו שאנחנו צריכים להוקיע מתוכנו. כשאני מוכיח יהודי, כשאני מוכיח מישהו, אז אני מוקיע גם מתוכי מסתם מסוימת.
ברור, יש לנו הרי חז"ל ידוע אמירה שבהרבה מאוד מקרים מדי שתיק רבנן, משמע דניחא ליה, עצם זה שמישהו רואה משהו ושותק, זה כשלעצמו מהווה סוג של הסכמה למה שקורה.
אז כשאנחנו הלכנו, ואתה רואה שם את כל הקולות, אתה רואה שם ימנים ושמאלנים וחילונים ודתיים ומשפחות חטופים וכל מיני אנשים וכל מיני זרמים, שהם אפילו בהפגנות, אתה רואה אותם אחד נגד השני, אבל אתה רואה שכולם יש להם כל אחד בדבר הזה. אנחנו קודם כל הבנו קול והבנו אכפתיות מכל כך הרבה חטופים שנמצאים שם, והם לא מקבלים את הלחם הזה, הם מקבלים פרוסת לחם ביום בשבילו למות, ואתה יודע, כל אחד בא עם הכאב שלו ועם החבילה שלו, אבל אנחנו באנו והבנו כאב, קודם כל. בין אם זה עשה השפעה, בין אם זה לא עשה השפעה. ברוך השם שזאת הייתה השפעה מאוד טובה, אני לא יודע כמה היא תחזיק, כן? כי בסופו של דבר המשטרה והצבא, אם הם ממש ירצו, הם יכולים לעקוף את זה. אבל אני מאוד שמח שהבנו את הכאב, גם החדרנו את המסר פנימה, אלינו, לעם, כל מי שראה את זה, כל מי ששמע את זה, ומי יודע, אולי זה גם השפענו קצת על ארצות הברית, על הממשל שם, שיראו שגם הצד הזה כואב, אולי זה...
טוב, היום בוא רק נאמר שהיום הצבא הכריז על האזור שטח צבאי סגור, גם המשטרה הציבה הרבה מאוד מחסומים במטרה...
לכן אני אומר את כל מה שאני אומר, כי זה לא באנו פה לשנות סדרי עולם ולהגיד, אנחנו עשינו את הצעד שלנו ואת ההשתדלות שלנו, ו... אני מניח שזה ישפיע גם על העם, והלוואי שזה ישפיע גם הלאה, אני יודע, על ארצות הברית, על מי ש... על כל מי שזה צריך להשפיע.
כן. דיברת שם גם, ואתה ככה מביא חלק מהדברים שאתה חושב, מבין, מאמין ומדבר שם, אבל דווקא כאדם חרדי מול כל מיני קהלים וזרמים אחרים, מצאת המכנה משותף כמו שאתה מתאר בין האנשים?
כן, לגמרי, תשמע, לא הרבהתי לדבר שם עם אנשים, כמו שאתה מבין, עם קביים, ישבתי בצד, לא עמדתי הרבה, אמנם עמדתי כשהחבר'ה שם דיברו, אבל מאוד אהבתי לראות את כל החבר'ה של מובילי מחאות משפחות חטופים, ומצד שני החבר'ה של פורום תקווה, ואת כל החבר'ה, אתה רואה אותם מאוגדים, לא היה שם שום חלילה ויכוח, האווירה שם הייתה מאוד מאוחדת, מאוד טובה. לא יודע להגיד לך יותר מזה, אבל...
כן, טוב, אז בוא, אנחנו כבר נשמע יותר מזה, אליהו, אם אתה רוצה תישאר איתנו לקו, אליהו דהן, מי שכאמור נפצע קשה בפיגוע באוקטובר לפני כשנה וחצי, כבר שנה וארבעה חודשים, ומגיע היום לכרם שלום, אז אתה מצד אחד של קו הטלפון, בקו השני אנחנו רוצים לדבר עם דוד מצו 9, שלום דוד.
שלום וברכה, ערב טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב. צו 9 זה בעצם הפורום שמאגד, שמוביל את המחאה ואת הקריאה לאזרחים לבוא ולחסום את מעבר כרם שלום לסחורות לרצועת עזה בדרישה לשחרור החטופים. בוא נדבר גם יותר על הצד הלוגיסטי. היום כבר היה יותר קשה להגיע לשם.
נכון, קודם כל אני באמת, הדברים שאליהו דיבר הם מאוד מרגשים ופגשתי אותו גם היום במחסום. בוא נדבר רגע באמת על צו 9 במילה אחת, ואז נדבר על מה שקרה היום. צו 9 זה תנועה אדירה שמורכבת בעיקר מהעם, שאנשים מימין ומשמאל שותפים אותנו ממש מכל המקומות, אנשים יקרים שהתאחדו כולם, שמו את כל הוויכוחים בצד, ויש כל כך הרבה כאלה, והתמקדו בקונצנזוס הנורא נורא מצומצם, אבל נורא 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 חשוב. אין סיוע לחמאס באמצע המלחמה, אף סיוע לא עובר עד שחרור החטופים חוזר. האירוע הזה הוא אירוע שמאגד סביבו באמת באמת אלפי אנשים. צריך לבוא ולראות את האחדות הזאת שהבחור אליהו הרחיב עליה. מבחינה בעצם מעשית שאותה שאלת, אנחנו בעצם ביום הראשון, ככה עד שהגענו והתארגלנו, נכנסו 9 מסעות לתוך רצועת עזה. מהרגע שאנחנו הגענו, נמנעה כניסת המסעות, אני מדבר על יום רביעי. יום חמישי ויום שישי ובשבת לא נכנסה אף מסעית. אני מדבר על מעבר שבו אמורים להיכנס בין 160 ל-200 מסעיות ביום. לא נכנסה אף מסעית היום, עד שהיום באמת אחרי ההודעה של ראש הממשלה לצערנו על כך שהוא מחויב בסיוע הומניטרי. כמובן שמה שאנחנו רואים לא מדובר על סיוע הומניטרי. אם אנחנו רוצים להעביר הומניטרי יש מספיק דרכים, מדובר על סיוע לחמאס באמצע המלחמה, צריך להגיד את הדברים בכנות.
למה? לא, לא, אבל תסביר למה, כי מה אתה רואה שם בעצם במעבר?
אני רואה במעבר,
זה לא רק שקי קמח, אורז ושמן?
לא, 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 אנחנו רואים את אותם חמושים של חמאס יושבים על המסעיות שמועברים לתוך רצועת עזה. כל הציוד הזה שמועבר, מועבר הישר לתוך המחבלים, גם אם זה כל הציוד הזה קמח ומים, הם מוכרים את זה בכסף, כסף הזה משמש שוב פעם למטרות טרור, או שהם משתמשים את זה לתוך המנהרות של עצמם. האירוע הזה חייב להיות ברור מעל לכל ספק. הסיוע הזה לא הומניטרי, זהו סיוע לחמאס. זה הנקודה. אני אומר לך, תקשיב, אין דבר יותר משמח מאשר לראות 40 מסעות, שאנחנו הגענו, היו 40 מסעות, עם דגל של מצרים עליהם, עם סיוע שאתה יודע שהוא הולך לאותו חמאס רצחני שעשה את מעשי הטבח הנוראים. 40 אותם מסעות עם דגל מצרים עליהם לוקחות רוורס אחורה וחוזרות אחורה ונעמדות בשורה ארוכה ארוכה עד האופק. אתה יודע שאתה נמצא שם ובזכותך המסעות האלה לא מתקדמות קדימה.
כן, אז מה קורה הלאה? אתה יודע...
מה שאנחנו, קורה הלאה?
כן, מה קורה מחר, מחרתיים, אנחנו... דוד, הרי בסוף אתם אזרחים שומרי חוק.
בהחלט, אנחנו אזרחים שומרי חוק, ואנחנו אבל מבינים שבאירוע הזה, נגיד את הדברים ברמז, אנחנו גילינו בשבעה באוקטובר שלפעמים בכירי המערכת, לפעמים קצת נמצאים במקומות אחרים, ודווקא את הצפיתנית הקטנה בפינה היא זאת שיודעת ורואה את המציאות, כך אנחנו מרגישים. אנחנו נערכים בכל הכוח, באותה נחישות. אגב, אני אגלה לך בסוד שהצו שטח צבאי סגור, מדובר בפיקציה, זה משהו שכבר קיים שבועיים, בסך הכל הרחיבו אותו עוד קצת. אבל באותו מקומות שהיינו בהם בשבועיים האחרונים, בארבעה ימים, בחמישה ימים האחרונים, ככה בצורה יותר מסיבית, היה שטח צבאי סגור גם עכשיו. זאת אומרת, יש פה איזה כל מיני ניסיונות, אבל אנחנו בסוף, העם קובע, העם נמצא, העם נמצא בשטח ומראה לאן הדברים האלה הולכים. אנחנו נערכים להמשיך בכל הכוח, בכל העוצמה, עם המשפחות של החטופים שנמצאים איתנו, עם משפחות של החללים שנפלו כמובן להבדיל ברצועת עזה שנמצאות איתנו, עם מפונים, משפחות מפונים מהצפון ומהדרום שכולם התאגדו יחד בשביל המטרה הזאת, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. אגב, אני קורא גם מכאן, אני אשמח לקבור אותם מחר, בתוך מעבר כרם שלום, בני הציבור החרדי היקרים, כמובן בישור הרבנים וכולי, להצטרף אלינו למאבק הזה, הוא חייב לחצות מגזרים. אני אומר שוב, שמים את כל הדברים בצד, אנחנו נחושים שאף סיוע לא יעבור עד שאחרון החטופים חוזר.
דוד מצב 9, תודה רבה לך. אליהו, אחרי הדברים ששמענו, אתה רוצה להוסיף משהו?
לא, אין מה להוסיף. אין מה להוסיף. זה כל כך קצר וקולע, כמו שאומרים.
אליהו דן, רפואה שלמה, תודה רבה גם לך. בשורות טובות, נצא לפרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לכנס שמתקיים הערב להתיישבות יהודית ברצועת עזה. מי שמארגן את הכנס הזה זה ארגון תורת הלחימה, מנכ"ל הארגון אביעד גדות איתנו, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב. מי שמארגן את הכנס זה תורת הנחלה,
נחלה.
ביחד עם 15 ארגונים, בהם תורת הלחימה, בזכותם,
אני זוכה להם. לפי מה שאנחנו שומעים, יש בכנס הזה השתתפות מרשימה של 12 שרים.
לא, בסדר, יש נציגי ציבור, אבל ברוך השם, ציבור אדיר, אדיר, ולדעתי אלפים רבים. אנחנו התארגנו פה ל-13 חינות, אני מניח שזה לפחות כפול מזה את הנציגים בחוף. פשוט יש מתעבירות של אהבת ישראל, אהבת שרת ישראל, ופשוט אני חושב שהכנס הזה הוא אבן דרך משמעותית ברמה הלאומית, ברמה המדינית, ועם ישראל יוצא בעזרת השם דרך חדשה של בניין ותיקון, תיקון חטא מליצת ארץ ישראל, תיקון חטא המרגלים, תיקון הגירוש.
לא, המשמעות של, אתה יודע, המשמעות של השתתפות פוליטיקאים היא משמעותית, כי אם בסוף יש שם 12 שרים ועוד 15 חברי כנסת, בסוף מעשית בקואליציה, אם יש לדבר הזה תפיסה, אחיזה, אז זה ילך קדימה. בוא תסביר לנו רגע מה הרעיון להחזיר את יישובי גוש קטיף.
אחד משמעית, תראה, גוש קטיף, אנחנו מדברים על יישוב חבל עזה, יישוב חבל עזה ותיקון בעצם חוץ מוסת הארץ בווריאציה של ריאלית, מתכתבת עם המציאות הביטחונית שבה עזה לא יכולה להיות יותר אנסית, מחייבת להיות ישראלית. מעט מעט הגרסים מפניך, אין כבר עזתים בצפון רצועת עזה, וצריך ליישב בתחילה צפון רצועת עזה, לאחר מכן את העיר עזה, ולאחר מכן את חבל עזה כולו, תוך גירוש האויב, נרסים אותה ונשארתם בה. אין פתרון אחר. אין פתרון אחר, וזאת ההבנה החדה מאוד של צבח שמחת תורה, שצבח נוביל לתיקון גדול, תיקון לאומי, אני שמח שיש לו יענית אדירה, גם ברמת מבחרי הציבור וגם ברמת הציבור הענק. שהגיע לפה, והציבור הענק עוד יותר שמזדהה עם המסר הזה, הציבור של אוהבי ארץ ישראל.
טוב, לסיום, אתה יודע, מדברים בסוף על התיישבות, התיישבות יהודית או לא התיישבות יהודית, הרי בסוף צריך שדבר הזה יקבל איזשהו גושפנקה בכנסת, שמישהו יקדם את זה, יש איזה משהו, אתה יודע, רשמי בתוכנית, מלבד להציג את זה כחזון עכשיו ולעשות כנס כזה?
חד משמעית, עכשיו מבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנמצא פה גם השר גולדקנופ, שרי ליכוד רבים, יש פה נציגות אדירה. אין שום סיכוי, אני מבין שרק בשנה האחרונה תוקן חוק ההתנתקות בצפון השומרון, תוקן במעשה, בערבות בכנסת, ובהרבה לפני הפרח, כמובן, שהדבר הזה יבלת איומה. המטרה בסופו של דבר היא תיקון חוק ההתנתקות כולו, הוא חוק מביש קטן על מדינת ישראל. הוא מה שהגיד בסופו של דבר לפרח היום, בבארי, בכפר עזה, בצפים, בגירות, הדבר הזה יוביל לתיקון מעשי על ידי מדינת ישראל, הממלכתית, על ידי השפירות המדינה, וכמובן, בראש ובראשונה, גיבורי צה"ל, שאנחנו רואים אותם, רואים את המופת כאן, משאבים ואמרו, אנחנו באים לפה לתבוא לגרש העיר ולהתיישב, להיפגש. אחרת דמם חלילה, יהיה לשם. הדבר הזה חייב להוביל להיות אבן דרך בתיקון עצום, תיקון גדול, לאומי, שיביא גם לביטחון וגם למצוות יישוב ארץ ישראל.
אביעד גדות, מנכ"ל תורת הלחימה, כאמור, מתוך הכינוס ההמוני הגדול שיצא לדרך בהתחלה בקטן והפך להיות פתאום אירוע מאוד גדול.
אני נמצא עכשיו בירושלים פשוט להגיע להחזות בפלא בעיניו בגנייני האומה ולהצטרף לקריאה הזאת, לעשות את ההיסטוריה ביחד כל האלפים הרבים שנמצאים פה. בעזרת השם נעשה למצוא.
בשורות טובות, אמן, תודה רבה, להתראות. עכשיו אנחנו עם שלמה ריזל, שלום לך שלמה.
שלום אבי, ערב טוב.
קודם כל יש פסגה בפריז, גם ראש השבק, ראש המוסד, ראש ה-CIA, נציגי קטר, סביב סוגיית החטופים, מה אתה יודע לומר לנו על זה?
כן, אז קודם כל הסתיימה הפסגה בפריז, בהשתתפות כפי שציינת, ראש המוסד, ראש השבק, ראש ה-CIA, ראש ממשלת קטר וראש המודיעין המצרי, ולמרות שיש הודעות בסיום הפגישה הזאת על איזושהי התקדמות, צריך לומר, ההתקדמות הזאת היא לא באמת אמיתית. בפגישה שם בפריז בעצם הוצגו שני מתווים, מתווה קטרי שהוא מדבר על שני שלבים ומתווה מצרי שמדבר על ארבעה שלבים, אבל שאלת השאלות, וזו השאלה של סיום המלחמה עכשיו, כן או לא, עוד לא נדונה, ובחמאס מתעקשים שכל מתווה שהוא, לא משנה כמה מחבלים שוחררו בתמורה לכל שבוי, ולא משנה מי ישוחרר קודם, נשים או חולים או זקנים, הם רוצים עצירה מוחלטת של המלחמה, ובדבר הזה כמובן ישראל של נתניהו וגלנט מפגינה קשיחות ולא מוכנה להתפשר. אז אפשר לומר שגם אם יש התקדמות אולי מועטה וגם אם יש דיבורים על איזושהי תזוזה, עדיין לא הגענו לדבר האמיתי שבו כנראה המגעים האלה התפוצצו, כיוון שבחמאס, כפי שאמרתי, מתקשים על סיום מלא של המלחמה והשגת כל כוחות צהל מהרצועה. זה משהו שבישראל כמובן לא יכולים לענות לו בשום צורה.
אוקיי, אלו הם הדברים. אגב, אם אנחנו
כבר מדברים... כן, אגב, אבי, עוד דבר מעניין, כן. שראש השבק אומר היום בכנסת, זה כ-60 עד 70 אחוזים מכלל המסעיות שנכנסות לעזה, עזרה הומניטרית, מועברות בסופו של דבר לחמאס. זה נתון חסר תקדים, וזה מראה למה בעצם המעבר הזה של המסעיות, כפי שיש גורמים גם שמפעילים את צו 9 וגם גורמים צבאיים או פוליטיים כאלו ואחרים שמתנגדים לנושא הזה, אומרים שזה החמצן של חמאס. אז ראש השבק בעצמו אומר ש-60 עד 70 אחוזים מגיעים לחמאס. זה אומר משהו כמו 170-180 מסעיות מלאות בכל טוב כל יום ישר לחמאס, באמת נותן לו את החמצן שלו, וזה מצטרף למה שראינו היום, לאותו צו 9 שניסו שוב לחסום את הדרכים שם, דרכי הגישה למסעיות לעזה, ואת הצו שחתם עליו אלוף פיקוד הדרום על שטח צבאי סגור כדי למנוע מהם. אז היום ראינו כניסה של 70 מסעיות לרצועה, אבל 150 עדיין לא הצליחו להיכנס. סביר להניח שהמאבק הזה, המאבק בין האזרחים ובין הצבא שנסה לפתוח את המזרון, עדיין יימשך. ונוכח ההצלחה של אותם מפעילי צו 9, סביר להניח שאנחנו גם נראה אותם מתעקשים יותר ויותר ולא נכנעים, מתוך הבנה שזה מנוף הלחץ האמיתי האחרון אולי שיש לישראל על חמאס.
תודה לך על הדיווח הזה, שלמה ריזל, ערב טוב, להתראות.
תודה, לילה.
איתי גדסיק, פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב איתי.
ערב.
אז מחר מניחים את התקציב על שולחן מליאת הכנסת להצבעות, וגם האירוע הזה הופך להיות מעניין בצל המלחמה, למרות שיש לכאורה איזושהי ממשלה רחבה, אבל כשזה הופך להיות הצבעת אי-אמון, הכל הופך להיות יותר מעניין.
גם יותר מעניין וגם מסוכן. דיברת על ממשלה רחבה, בני גנץ וחבריו מבהירים בצורה ברורה, הם לא יהיו שותפים לדברים שלא קשורים לנושא המלחמה, והדבר הזה כמובן מסכן חלקים בתקציב, וכשאנחנו רואים שהשמאל ובשיתוף עם מפגיני כוח קפלן או איך שלא קוראים להם משתפים פעולה לתקוף את נתניהו דווקא בעניין הזה של התקציב, העברת תקציב לחרדים כמובן, גם בעת מלחמה החרדים נמצאים על המוקד, וכפי שראינו אתמול באותה מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה ששם הפנו לו שאלה בעניין הזה, כמובן שמבחינת הקואליציה הזאת שאלות ותשובות כאלה מגבשות את הקואליציה, אבל קצת פחות את המפלגה השותפה בקואליציה שזה בני גנץ, שהוא אומנם לא פורש, אבל עושה קולות של אופוזיציה בתוך הקואליציה, וכמו שאמרתי, ייתכן מאוד שהוא לא יתמוך בתקציב אם לא יעשו שינויים כפי שהוא דורש, והמסע ומתן נמשך גם ברגעים אלו.
אוקיי, המסע ומתן הזה נמשך, וגם לא ברור בסופו של תהליך, הרי צריך לדעת ששר, נכון ש... לא תומך בתקציב, או נהדר, או נמנע, הוא במיידית גם פורש מהממשלה.
לא, אני חושב שרק אם הוא מצביע נגד, אני לא חושב שאם הוא נהדר, ראינו את זה בסירובים הקודמים, כשהיה דיונים על התקציב.
לא כשיש הצבעת אימון, אוקיי, לא יודע, אוקיי. מעניין, כי מעניין לראות גם בליכוד את אלה שהתנגדו או שנמנעו או שלא באו להשתתף בהצבעה בסבבים הקודמים, גם בממשלה וגם אחר כך.
נכון.
ומה הם יעשו מחר, בראשם
גם
ניר ברקת.
ניר ברקת למשל, כן, גם ניר ברקת, אנחנו רואים שמתנהל מסע ומתן עם לשכת נתניהו בסיבוב הקודם, באמת הוא היה די אופוזיציה, אבל לאחר מכן שוב, היה לו איזו שיחה עם ראש הממשלה ששם אני מבין שהיו הבנות, אבל באמת צריך לראות מה קורה עכשיו גם כן בתקציב, לא מדובר על חודש אחד כמו הפעם הקודמת, אלא בעצם בתקציב המדינה, ואין ספק שיעשו שרירים שוב, אם זה עד הרגע האחרון, אולי גם אחר כך נצטרך להמתין ולראות.
איתי גדסי, פה שלנו הפוליטי, תודה רבה, להתראות, בשורות טובות.
ערב טוב.
ערב טוב. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. אנחנו מודים לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, יצחק חן בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, ואתם מוזמנים להישאר איתנו כאן לשידורי קול חי. הערב חתן, חידון, ההלכה העולמי של קול חי, בראשות הגאון הרב אופיר מלכה, יוצא לדרכו. נאחל בהצלחה רבה, שיזכו להגדיל תורה ולהדירה, ואנחנו נתחיל לעקוב וללמוד ביחד כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
ו-92.8 FM, קול חי.